אנחנו בבבא בתרא, הדף של היום זה קוף למד ב', ואנחנו מתחילים בקוף למד א' עמוד ב', עצרנו בנקודתיים. עכשיו, הגמרא בעצם, בהמשך הסוגיה, הסוגיה עכשיו בעמוד הקרוב תתמקד בנושא הבא. בן אדם לפעמים יכול לומר, אני נותן לך הכל, ובפשט אני נותן לך זה מתנה. לפעמים חז"ל הבינו שהוא לא התכוון אני נותן לך מתנה, אלא הוא התכוון אני נותן לך אחריות לחלק את הכל. ואז השאלה היא מתי הוא התכוון ככה, מתי הוא התכוון ככה. אני בן אדם אומר לאשתו אני נותן לך את כל האפוטרופוס, בדיוק, אני נותן לך את כל הנכסים שלי, הוא התכוון לתת לה את הכל ולא לא משהו כלום לילדים, הוא התכוון את תהיה אחראית לחלק את הכל. אז חז"ל פה אנחנו נראה, יש לשון פה שזה כמו כמו נבואה, איך חז"ל קבעו מה הוא כן התכוון ומה הוא לא התכוון. אז איפה זה רשב"ם פה בהתחלת הסוגיה מביא את זה, הנה הרשב"ם סוף השורה הראשונה, ולכמן מני לה מהנת לת מילי דשבינו רבנן כהלכתה בלא תימא דדברי נבואי. אתם רואים סוף השורה החווה הראשונה. בהמשך הגמרא עוד תאמר שזה אחד משלושה דברים שרבנן קבעו הלכה, וזה דברי נבואה. חז"ל אמרו זה מה שהוא התכוון. בן אדם לא התכוון להשאיר את הילדים שלו ארטילאי בלי כלום. אז בוא נראה. אמר רב יהודה אמר שמואל, ואנחנו מיד מרכינים אוזן, כי הלכה כשמואל בממונות, אז נתרכז עוד יותר. הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופה. אז היסוד ששמואל לימד אותנו זה שאם הוא כותב את הכל הוא לא התכוון בעצם לתת לה את הכל, הוא התכוון למנות אותה אחראית כדי שיכבדו אותה הילדים, לא יזלזלו בה אחרי שהוא מת. אז היא אחראית על כל הכסף, כן? זה לא שהוא בעצם נתן לה את הכל. עכשיו הגמרא אומרת פשיטה, בנו הגדול, אם הוא כותב לגדול אני נותן לך הכל, לא עשאו אלא אפוטרופוס. בנו הקטן מהי? מה, הגדול הוא רוצה שיכבדו אותו, אכפת לו אם יכבדו את הקטן? אנחנו נאמר את אותה הנחה, או מאחר
הוא קטן? מה זה פשיטה בנו? כאילו אם הוא כתב הכל לבנו הגדול.
אם הוא כתב, כן. פשוט לנו שאם הוא כתב את הכל לבנו הגדול, הכוונה הייתה למנות אותו אפוטרופוס. מה יהיה אם הוא כתב את הכל לבנו הקטן?
זה לא מובן למה זה פשיטה.
כן, הבן הגדול, אני רוצה שיכבדו אותו, כמו שאני רוצה שיכבדו
אותו. מה זה יכבדו אותו?
שהוא יהיה גדול בין הבנים, הוא זה שינהל את הירושה, שיתייחסו אליו בדרך ארץ, שהמשפחה תישאר מלוכדת. תאמר מה שאתה רוצה שתאמר, יש איזשהו עיקרון שהוא רוצה שימשיכו לכבד את הבן הגדול, זה האח הבכור שלהם, שיכבדו אותו. אבל מה, האם אני אומר אותו דבר לבן הקטן, שכולם יכבדו את הקטן? אז זו השאלה. אומרת הגמרא, בנו הקטן מהי? לא, לפעמים אם יש אחד שכולם מכבדים הוא דווקא יכול להשקיט את הסכסוכים, הוא יכול להכריע.
כן, אבל אז הגדול יגיד מה אבא שלי קטן,
זו שאלה אחרת. אז מה יהיה אם הוא כתב לבנו הקטן אני נותן לך את כל הנכסים? איתמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל, אז שוב יש לנו ציטוט משם שמואל, אפילו בנו הקטן המוטל בעריסה, גם אם זה קטן שמוטל בעריסה, אנחנו אומרים הוא מינה אותו אפוטרופוס, הוא התכוון שיכבדו אותו, לא רצה שיזלזלו בקטנצ'יק הזה, מה שלא יהיה. תאמר איזה היגיון שאתה רוצה, אבל הנקודת הנחה היא הוא לא נתן לו את כל הנכסים. כשהוא אמר אני נותן לך את הכל, הוא התכוון למנות אותו אפוטרופוס, היה לו איזושהי סיבה שהוא רצה שיכבדו אותו. שוב הגמרא אומרת פשיטה, ברור לנו על שני מקרים, על בנו ואחר, שני מקרים שברור לנו. אם הוא כותב אני נותן את כל הנכסים שלי ליאנקל שמרל באנלולו, אין לי שום סיבה לחשוב שהוא התכוון משהו אחר. אני לא צריך להתחיל לחשוב שהוא ימנה את יאנקל שמרל כאפוטרופוס שלו.
למה? אם הוא חבר שלו?
אין היגיון בזה, יש לך ילדים יורשים.
יש ילדים קטנים, הם לא יכולים.
אז תכתוב, ההיגיון אומר שכשאתה מדבר על בן אדם אחר,
זה לא רק היגיון, זה גם מציאותי, גם צריך לסכם מציאותי.
התכוונת? אז
לאדם אחר, אבל יש ילדים קטנים, הוא לא יכול לחלק את זה לבד.
אין בעיה, אנחנו רואים לגבי אדם אחר, בן אדם צריך יותר להיזהר בלשונו. הנקודת מוצא הזה, התכוונת אפוטרופוס, היה לך לכתוב אפוטרופוס. פה אין לי דברי נבואה, אין לי שום סיבה להיות בטוח שהוא התכוון אפוטרופוס ולא מתנה, כי הוא כתב מתנה והוא מתעסק עם בן אדם אחר. לגבי בנו יש השערה הפוכה, אין לי שום סיבה לחשוב שהוא יקנה לו את הכל. הנקודת הנחה זה שהוא מינה אותו אפוטרופוס. אז אלה שני מקרים שיש לי נקודת הנחה הפוכה, בנו ואחר, זה בשני המקרים האלה פשיטה, אחר במתנה הוא בנו אפוטרופוס. אני מדלג את הסוגריים. אשתו ארוסה ואשתו גירושה, אז ארוסה, עם כל הכבוד, הם עוד לא נשואים. גירושה, עם כל הכבוד, הם כבר לא נשואים. אז אין לי סיבה שהוא יהיה מעוניין בכבודה, אז אם הוא כותב לה את הכל, אז זה כמו אדם אחר. אז אני אומר, במתנה, היא באה לו, בת אצל הבנים. אנחנו יודעים שבאופן כללי, אנחנו אומרים שאם אין מספיק כסף, אז הבנות ייזונו. הבנות הן ניזונות מהנכסים שיש, והבנים הם שיסתדרו, שיקבצו נדבות. זה הכלל. חזר קבעו, אנחנו מגינים על הבנות. אז אנחנו רואים שמהסתכלות של חכמים, אנחנו, ההסתכלות היא שאנחנו מנסים למצוא דרך לכבד את הבנות, כן? אז האם אני אומר בת אצל הבנים, הייתה לו בת מול שאר הבנים והוא כתב לה שהתקבל את הכל, או אישה אבל זה לא מול שאר הבנים אלא אצל האחים, אז מצד אחד למה שהוא יהיה כל כך חשוב לו שהאחים שלו יכבדו את אשתו אלמנה? מה אכפת לו? מילא הבנים אני מבין, אבל מול האחים האם גם יש כזו סברה? ואישה אצל בני הבעל, אם יש לו בנים מאישה אחרת, מהו? בכל שלושת המקרים האלה, בת מול האחים, בת מול הבנים, אישה מול הגיסים, האחים של הבעל, ואישה לגבי הבנים החורגים, לגבי בניו מאישה אחרת. האם במקרים האלה, כשהוא כותב לה את הכל, יש צד לומר שהוא כיוון לכבד אותה, שהוא סך הכל מינה אותה אפוטרופוס? מהו? אמר רבינה משמי דרבה, בכולו, בכל שלושת המקרים האלו, לא קנו. אני אומר, הוא מינה אותה אפוטרופוס. לבר מאשתו הרוסה ואשתו גרושה, מקרה הראשון, שם באמת אנחנו לא מעררים על הדין, שם זה באמת יהיה מתנה. אז בואו נסכם מה ראינו עד פה. מי רוצה לסכם? זה לא קשה. חבר'ה, אני ישבתי על הסוגיה הזו שעה, אתם מקבלים אותה בחמש דקות. נו, סכמו, זה לא סוגיה קשה. אחרי שאנחנו...
אם הוא אומר, אני מוריס כל הנכסים לאשתי, אז פשיטה שהוא מנה אותה אפוטרופוס, הוא לא מביא לה איזה מתנה רק רע, אלא כדי שהיא תחלק את הירושה לבנים או משהו כזה.
והם יכבדו אותה.
והם יכבדו ויתנו לה כביכול מה שמגיע לה. אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם זה בנו הגדול, אז ברור, זה מן הסתם שהוא רוצה לכבד אותו כי הוא הבכור, הבן הגדול שלו, אז הוא ירצה שהוא ימנה אותו ולחלק את הירושה. אבל מה תגיד אם זה הבן הקטן? אז תגיד גם הבן הקטן זה עדיין לנו פשוטה, כי הוא רוצה שאחד הבנים יהיה לו את הכבוד כי הוא יכול לחלק את הירושה. ואז בעצם שואלים, מה, עכשיו יש לנו שתי דברים, יש בנו ויש אחר. השאלה אם הוא אמר איזה מישהו אחר יקבל את הירושה שלי, אם זה נחשב שהוא רוצה שהוא יהיה האפוטרופוס או שהוא יהיה היורש. אז אנחנו יודעים מפה שדווקא לגבי אחר זה לא האפוטרופוס אלא זה במתנה, ולגבי בנו, לא, הוא לא רוצה שהוא יחש אותו כולו אלא שהוא יהיה ממונה על החלוקה. ומביאים פה שלושה מקרים ששתיים מתוכם הוא כן לא מוריש, ואחד מתוכם הוא כן עושה ירושה.
אני כללתי את השלוש, אתה מתכוון ארבע.
ארבע, סליחה. אז שלוש, אז אחד זה, יש לו כמה בנים בבת, אז הוא אומר אני רוצה להביא את זה דווקא לבת. השאלה אם הוא רוצה להביא את זה לבת.
שהוא אומר אני נותן לה את הכל.
מבחינת זה שהמזונות יהיו לה והבנים ילכו לעבוד, או...
לא מצד זה, מאחר ואנחנו רואים שקיימת כזו מגמה בחז"ל,
סיטואציה שבאמת אם יהיה דבר כזה ואין מספיק כסף לכולם אז הבנים ילכו לעבוד והבת יקבל את המזונות, אז השאלה האם יקבל את זה במתנה, או שזה יהיה ממונה על החלוקה.
וההיגיון הוא, מאחר וחזל קבעו לכבד את הבת, שהיא ניזונת למרות שהם צריכים ללכת לקבץ נדבות, אז אולי גם פה, כשהוא אמר אני נותן לך את הכל, הוא התכוון בסך הכל לכבד אותה.
הפוך. לחלוקה,
סליחה. לכבד אותה. מאחר והיא מקבלת, חזל חשוב לכבודה, אז גם פה אולי הכוונה היא סך הכל לכבודה.
זה במקרה שני זה אישה והגיסים האחים של הבעל, במקרה השלישי זה אישה אצל הבנים שלו מאישה אחרת. אז אמר רבינה בשמי ורבא בכולו הוא לא קנה חוץ מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. למה? כי אשתו, אם אשתו ארוסה ידענו אשתו, אז לה, הוא לא אמר כל כך יכבד אותה לתת לה למתנה את כל הירושה שלו.
רבא לא דווקא זה כן מסתבר
ולא תמיד
אנחנו רואים שחזל לא רוצה כמונו, הם לא היו נסחפים כמונו. אנחנו נראה עוד דוגמאות לזה בדף הבא.
כבר ראיתי איזה חתונה ככה של איזה מרוקאי ככה כמו שצריך, כן, על סך מיליון שקל, כולם ככה, איזה, זה כתובה, כן?
ואני הייתי בחתונה של מרוקאי, החתן שאלתי מה לכתוב, אמרתי לו תיזהר כי הם לוקחים את זה מאוד ברצינות. אז הוא אמר, טוב, אני צריך להיות ריאלי, אני... הוא אמר 180 אלף. אבא שלה דופק על השולחן, אתה קונה חמור פה?
וואי.
הוא לא היה מוכן לכתום כתובה. ישבנו שם 45 דקות עד שאנחנו לחופה, עד שהגיעו לעמק שווה. בסוף הוא ברח לאשתו, עד שהוציאו ממנו גט. זה היה סיפור. כן, לא 180 אלף ולא בטיח. התחננו ממנו לתת גט בסוף. לא, הוא בימה, אל תבין את זה לא נכון. אבל אם כל זה זה משחקים. אנחנו נראה שאצל חזל זה לא היה משחקים. הגמרא הבאה תביא לנו מקרה שהבעל שוכב על ערש דווי, והוא קורא לאשתו ואומר לה, אשתי היקרה, את הכתובה שלך אני נותן לך בפיסת אדמה פה לפני הבית, ולשאר הבנים הוא נותן שדות וכרמים והכל. וחז"ל אומרים שאם היא לא מחתה, אנחנו נראה איזה גדר שהיא מחלה. ואנחנו בעולם הדין שלנו היום חושבים, מה, בן אדם חולה, היא לא רצתה לומר כלום. חז"ל אמרו, לא, מה? הוא אומר לה, אני לא משאיר לך פרנסה, אני נותן לך את הקרקע פה. מגיע לה כתובה רבע מיליון שקל, הוא נותן לה כלום. או, קיבלה על עצמה, חז"ל אומרים, מחלה, מה? אני לא יכולה לבוא לומר, הוא היה מסכן, הוא היה מסכן, אז מה עושה אותך מסכנה? החז"ל יהיו יותר ריאליים. גם אחשוורוש אמר, את חצי המלכות. כן.
אז כל שכן גרושתו, אם היא כבר גרושה שלו, אז רוב הסיכויים שלה הוא לא ישאיר את כל הירושה שלו במותנה.
כן. אוקיי, יפה, יש כוח, היה ברור? אז אנחנו כולנו יחד?
משפט אחרון לא שמעתי, סליחה.
לא, לגבי הגרושה, זה יהיה ארוסתו וגרושתו.
גם ארוסה, גם גרושה.
גם ארוסה, גם גרושה, גרושה בטוח, אם אתה אומר ארוסה עוד מלא, אפשר להגיד שהוא ייתן למתנה, לגרושה בטוח.
כן, זה נחשב כמתנה ולא אפוטרופה.
זה לא אפוטרופה, לא, כמו שהוא אמר, אין סיבה שהוא יכבד אותה. זה כיוון פשוטו, אוקיי.
בא אליו.
רבא בירא משמי דרבא אמר. אז היה לנו רבינה ציטט את רבא שבכל המקרים האלה הוא קנה חוץ מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. בכל המקרים האלה לא קנה, סליחה, חוץ מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. רבא בירא משמי דרבא אמר בכולו קני, הפוך, בכל המקרים האלה אין לו שום סיבה לכבד אותה. בכל המקרים האלה הוא ודאי יקנה לה אם הוא כתב אני נותן לך. לבר מהאישה אצל האחים ואישה אצל בני הבעל, ששם אולי דווקא הוא כן רצה שיכבדו אותה הגיסים, או הוא כן רצה שיכבדו אותה הבנים החורגים. ביי רבה. אז נחכה. בסדר? אז אנחנו בראש קוף למד בית עמוד א', פאי רבה. אנחנו ראינו את העיקרון שיש מציאויות שאנחנו אומרים שהבעל אומר לאשתו אני נותן לך הכל, או אומר למישהו אחר אני נותן לך את כל הנכסים, והוא לא באמת מתכוון לתת לו את הכל, הוא מתכוון לתת לו את האחריות על הכל, לחלק את הכל. והמציאויות האלה זה זה מה שנקרא שהוא מינה אותו אפוטרופוס. כן? עכשיו, רבא שואל האם הדין הזה הוא דווקא בשכיב מרע? שהבן אדם יודע שהוא הולך לעולמו, אז אני אומר, טוב, הוא לא התכוון לתת לו מתנה, הוא התכוון בסך הכל לתת לו, נכון, לתת לו את הכבוד. האם אני אומר, אז זה השאלה. ובגלל זה באמת הסוגיה הזו נמצאת פה, כי רבא שאל את זה מקודם, ורבא ילך לשאול את זה עוד פעם אחת. אז יש לנו שלושה מקרים שרבא שואל את השאלה, האם הדין הזה הוא גם בבריא. בגלל זה יש לנו שלוש הסוגיות האלה יחד פה. זה בעצם הצד השווה ביניהם. אומרת הגמרא, אז באי רבא, אז רבא שואל, הדין הזה שהוא התכוון לכבד אותה, שכשהוא אומר, אני נותן לך את כל נכסיי, הוא לא מתכוון באמת להקנות לה את כל הנכסים, אלא לכבד אותה, בבריא, חיים הדין הזה באמת חל גם בבריא, בשכיב מראו דניחא ליה דלשתמן מילה, האם אני אומר הדין הזה הוא דווקא בשכיב מרע, כי הוא רוצה שאחרי שהוא ימות, יכבדו אותה. אבל בבריא הקאי הוא נמצא, מה? מי לא ישמע בקולה? הוא בשטח. אז אולי כשהוא בריא, הוא כותב לה, אני נותן לך את הכל, הוא באמת מתכוון לתת לה את הכל. רק כשהוא שכיב מרע הוא מתכוון לכבודה. הודיל מבריא מניחא ליה דלשתמן מילה מהשתא. גם בבריא הוא רוצה שהילדים ידעו כבר עכשיו.
מי יבוס?
כן. יפה. תשמע.
כמו
משה רבנו,
כן, מאציל סמכות
לזה
בחיים, כן?
אוי, יפה. תשמע. אז אנחנו רוצים להביא הוכחה מהברייתא, כתוב ככה. הוא נותן מתנה לאשתו. אז הוא כותב פירות נכסיו. יש לו עכשיו כל מיני עסקים, יש לו קרקעות. הוא אומר, הפירות אני נותן לך עכשיו כמתנה. פירות נכסיו לאשתו. אומרים חז"ל, גובה כתובתה מן הקרקע. הוא הקנה לה עכשיו, הוא נתן לה מתנה, כל הרווח שעכשיו העסקים שלי עושים אני נותן לך. יופי. הוא הקנה לה את הפירות, אבל מה עם הקרקע עצמה? זה עדיין היה לו, אז ממילא את הכתובה היא תגבה מן הקרקע. אם הוא אמר לה למחצה, לשליש ולרביע, אז גובה כתובתה מן השאר. המתנה לא סותרת את הכתובה, הוא עדיין אחראי לשלם את הכתובה, והוא ישלם את זה ממה שנשאר לו. מה יהיה אם הוא כתב כל נכסיו לאשתו? כן? אז עכשיו בעצם אנחנו אומרים, אם הוא כתב את כל נכסיו, אז היא יודעת שהוא לא יוכל לשלם את הכתובה. איך הוא ישלם את הכתובה? שיהיה רפואה שלמה על חיים רפאל בן נסריה. אז איך הוא ישלם את הכתובה? אם הוא נותן לה את כל הנכסים, אז ברור שבאיזשהו מקום היא כבר אומרת, קיבלתי את הכתובה. כן? השאלה היא, הוא חייב לה את הכתובה מהרגע שמתחתנו, נכון? עכשיו, אחרי 50 שנה, הוא אומר לה, אני אתן לך את כל המיליארדים שלי. יופי. למחרת, בא אדם, בא מאפיונר, מוציא שטרות, אומר, הוא חייב לי את המיליארדים האלה. עכשיו אני אומר, רגע, אתמול היא מחלה לו את כל הכתובה, בשביל המתנה. על המתנה הזו היה עליה שיבוד. עכשיו מכוח השיבוד הוא ייקח חזרה את הקרקעות. האם היא נמצאת קרחה מכאן ומכאן? האם אני אומר, אתמול היא מחלה לו על הכתובה, מחר כבר אין לה גם את המתנה, וזהו, הלך עליה הכל. אני אומר, לא. היא אומרת, מוכלת על המתנה, תן לי את הכתובה.
אבל היא מחלה רק על הכתובה.
בסדר, אבל הקרקע שהוא נתן לה במתנה, עכשיו מכוח שיבוד ייקחו ממנה. השאלה היא איפה היא נמצאת עכשיו. אז אומרת הברייתא, אם הוא כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב, ואז מישהו בא מביא שהוא חייב לו הרבה כסף, ומכוח השיבוד הוא לוקח את הנכסים, רבי אליעזר אומר, תקרא מתנתה ותעמוד על כתובתה. היא אומרת, תעזוב אותך עם המתנה, אתה חייב לי כתובה, אז קוראת את המתנה. בחכמים אומרים, תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה, ונמצאת כרחת מכאן ומכאן.
זה לא תירוץ אחר, זה הגמרא אומרת.
זה הברייתא, עד פה זה ציטוט.
לא, הכרחת מכאן ומכאן זה חכמים אומרים או שאומרים על מה שהם אמרו?
נראה לי חכמים אומרים.
אז למה שהם... למה שהם...
הם אומרים, זהו, היא מחלה. הם לא מתאים לה, הם אומרים, אין לה ברירה. כשהיא קיבלה את המתנה...
איך אנחנו עומדים את הדעת שלה, כאילו, נכון? זה
היה... יפה. כשהיא קיבלה את המתנה, מה קרה? שאלה היא מה קרה אתמול. אז חכמים אומרים, זהו, קיבלת את המתנה, מחלת, נסגר עניין, כן?
לא, אבל לכאורה, מה זה כל הגישה הזאת, שכאילו אנחנו נכנסים לפסיכולוגיה של ה... דברים שבלב אינם דברים בעצם, כאילו, אז מה, מחד, מחד זה אוכלת אותה, בוא נגיד ככה, כאילו, למה אני נכנס לכל ה...
לא הבנתי.
למה אני עושה חשבון שכאילו, אילו היה קורה, אילו הייתה מקבלת מתנה וזה, אז זה לא לזה התכוונה כשהיא מחלת הכתובה, וכאילו, לא הבנת אותי.
לא.
למה אני... היא אמרה שהיא מוכלת, אז היא מוכלת.
היא לא אמרה שהיא מוכלת, הוא אמר אני נותן לך הכל. כשהוא אמר אני נותן לך הכל, עכשיו הוא מעביר את כל הנכסים שלו על שמה. יש לו ציפיות לכתובה או לא? מה קרה באותו רגע?
יש לו ציפיות לכתובה?
כן, זו השאלה. לא נאמר כלום. נאמר אני נותן לך מתנה כל הנכסים שלי. עכשיו הכל עובר על שמך. ולא רק עובר לגלית, עובר זהו, אני מעביר לך את הנכסים שלי. עכשיו, זאת אומרת, מה הציפיות שלה, מה יקרה עם הכתובה? היא מחלה או לא מחלה? עכשיו, פה צריך להגדיר, היא יודעת שאין לו מאיפה לשלם לה, או רגע נתן לה את הכל. אז שאלה היא, איפה הדברים עומדים באותו רגע?
זה היה חסר לי קצת.
עכשיו, בוא נקרא פה את הרשב"ם, כי יש פה נקודה חשובה. אומר הרשב"ם,
איפה איזה דיבור מתחיל?
תיקרא מתנתה ותעמוד על כתובתה. רבי אליעזר אומר, תעזוב את המתנה, תן לי את הכתובה. מסביר הרשב"ם, דליפות כוחה נכתבה מתנה זו. לא בא לעבוד עליה. לא, למעלה. תקרא מתנתה ותעמוד על כתובתה. דליפות כוחה נכתבה מתנה זו, לזכות במותר נכסים. הוא אומר שמי, למי הכתובה מגיע לך חצי מיליון? אני רוצה שאת כל הנכסים יהיה לך.
כאילו, כל העניין של המתנה הזאת הייתה בשביל לתת תוספת הטבה.
יפה. אבל היא לא מחלה שיבוד כתובתה.
אז זה הייתה דעתה ממילא כשהוא בא לתת לה את זה. כן. אז לכן עכשיו במקרים כזה שהיא בעצם בוא נגיד תדפק מזה, אז כמובן שזה לא הייתה דעתי וזה וזכן. אוקיי.
יפה. אבל היא לא מחלה שיבוד כתובתה, שהנכסים הללו בשביל מתנה זו, הרי היה לה שיבוד מהרגע שהתחתנו. אז היא לא מוכלת על זה בשביל מתנה זו, שאם תיבטל מתנה זו בשביל בעל חוב הקודם, תחזור עליהם מכוח שיבוד כתובתה, והיא כך רוצה היא שתקרא מתנתה. אז היא אומרת, תעזוב את המתנה, הנכסים היו משובדים לי לפני המתנה, מה אכפת לי שעכשיו העברת לי? וחכמים אומרים לו, תקרא כתובתה, זהו, איבדת כתובה. מסביר השב"ם, לאו דווקא, שהרי אינה מוכלת כתובתה בשביל שום מתנה שנותן לבעל. למה? כי מה יקרה אם הוא נתן לה את המיליון הראשון שלו, אבל הוא הולך להרוויח עוד 5 מיליון. אז היא אומרת, שמה, כתבת בכתובה עוד מיליון. כשהוא נותן לה את כל הנכסים, זה לא מצב שהיא אומרת, זהו, הלך הכתובה. מאוד יפה, מאוד מעריכה, אני לא אתבע אותך לכתובה, כי אני יודעת שאין לך, אז זה לא אומר שאני מוכלת על העתיד. אז מסביר הרשב"ם, די קנה נכסים אחרי כן תגווה מהן כתובתה כדאמרין לקמן בשמייטין. הגמרא תאמר את זה עוד רגע, שהרי כך כתב לה דקנאי ודעתיד ענה למקנה. זה מה שהוא כותב בכתובה, מה שיש לי ומה שאני עתיד להיות לי.
כך כתוב בכתובה?
ואפילו מגלימה את דעת כתפיי ומכל נכסיי מיני ומין יתראי דבטראי ירתאי דבטראי. אני לא זוכר אם אנחנו כותבים תתיד לי למקנה. אבל מהנו נכסים דייב לה מחלה שיבוד כתובתה. זה הנקודה. היא לא יכולה לרקוד כל החתונות. אם הוא נותן לה עכשיו את הנכסים האלה, אז בנוגע לנכסים האלה תקרא כתובתה. היא לא יכולה לתבוע על הנכסים האלה יש לי שיבוד. אין לך שיבוד, קיבלת אותם. עכשיו לוקחים את זה מכוח שיבוד אחר, אז את רוצה לחזור לשיבוד הראשון? את לא יכולה לעשות את זה. על הנכסים האלה מחלת את השיבוד. היא לא מחלה את הכתובה, נכון. היא אומרת, שמע, יהיה לך עוד מיליון? תן לי, אני חייב לי מהכתובה. אבל את השיבוד, זה הנושא פה. וזה הנושא, צריך לזכור את זה עכשיו לאורך הסוגיה. ואמר רב יהודה הנחתום, מעשה ואירה הדבר בבת אחותי קלה. באמת היה כזה סיפור עם האחיינית שלי, כן? בת אחותי קלה, הרשב"א מסביר שזה הקלה שלו, שהבן שלו נשא את הבת דודה שלו כנראה, והבן שלו כתב לה את כל נכסיו, ואז בא בעל חוב, לקח את החוב הקודם ואז היה שאלה, רגע, היא רוצה מכוח השיבוד שהנכסים האלה יהיו משובדים לכתובה שלה. היא כבר קיבלה את הנכסים האלה, הבן נתן לה.
רגע, מה זה היא רוצה? הבעל חוב רוצה לקחת לה את כל הנכסים.
נכון, נכון.
כן,
והבן כבר העביר לה את כל הנכסים במתנה.
יפה, עכשיו השיעבוד חל עליה בקיצור. או שאנחנו אומרים שלא חל עליה, חל עליה.
זה השאלה, האם השיעבוד עדיין עומד על הנכסים האלה. ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו, תקרא כתובתה, ותעמוד על מתנתה, ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. חכמים אומרים, היא לא יכולה לעמוד בשיבוד על הנכסים שהיא קיבלה כמתנה. ברגע שהיא קיבלה את זה כמתנה, אין לו זכות לטעון את השיבוד הקדום על הנכסים האלה. טיימה, עכשיו אנחנו מדייקים בברייתא. את כל הברייתא הזו הבאנו כדי להבין האם הדין הזה שבן אדם מחפש לכבד אותה, למנות אותה אפוטרופוס, זה גם כשהוא בריא. אנחנו מבינים מפה שלא. כי טיימה די יצא עליו שטר חוב. אז אני אומר, תחזור בה. הלא יצא עליו שטר חוב, קניה, במקרה קלאסי, אם לא קרה שום דבר, היא קונה את זה. אז זאת אומרת, בעל שכותב לאשתו, כל נכסי אלייך, הכוונה היא כמתנה, לא כאפוטרופוס לאחר מוות. ובמאי, היא למה בשכיב מרע, ואמרית לא עשה עליה אפוטרופוס. בשכיב מרע, שם כולם מסכימים שהיא אפוטרופוס, אז זה לא יכול להיות שכיב מרע. אתה חייב להעמיד את הברייתא במקרה אל עליו בבריא. וממילא מפה יהיה לנו הוכחה לשאלה של רבא, שבברי אין את הדין הזה. בברי, אם הבעל כותב לאשתו כל נכסי אלייך, אז באמת כל הנכסים עוברים אליה.
יציג.
כן? אומרת הגמרא, לעולם בשכיב מרע. באמת לא, זה שכיב מרע. תאמר לי, רגע, שכיב מרע, הרי אמרנו, כשהוא כותב לכל נכסי, אז כולם מסכימים שהוא מינה אותו אפוטרופוס, אז למה במקרה הזה הוא לא מינה אותו אפוטרופוס? למה במקרה הזה המתנה חלה? ורב אביר המוקי לה בחולו, רב אביר הרי אמר בכל המקרים ההם של בת אצל הבנים, אישה אצל האחים, אישה, כן? רב אביר אומר בכל המקרים חוץ מאישה אצל אחים ואישה אצל בני הבעל. אז זה יכול להיות, אישה גרושה, אשתו ארוסה, יכול להיות אחד מכל המקרים האחרים. רב אביר המוקי לה בחולו, רב אביר המוקי לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה. אוקיי. אמר רב יוסף בר מניומי, אז בינתיים ישנו את השאלה של רבה עומדת במקומה. האם בריא שכותב לאשתו כל נכסיו, האם הוא גם שם נאמר שהוא סך הכל התכוון שתהיה אפוטרופוס לאחר המוות, או שם נאמר שהוא באמת התכוון להקנות לה? אין לנו הוכחה מהברייתא הראשונה. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, בנוגע לברייתא הקודמת, הלכה תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. ככה הוא ציטט את רב נחמן. עכשיו יש לנו בעיה. אם זה הפסיקה של רב נחמן, טוב, אנחנו נראה עוד רגע. רב נחמן הוא תלמידו של שמואל. למימרא דלועזי רב נחמן בתר אומדנה? מה, רב נחמן באמת לא הולך אחרי אומדן הדת? הרי פה היה צעד שנאמר אומדנה, שלא לזה היא התכוונה. היא לא התכוונה לצאת קירה אחת מכאן ומכאן. והתניה, הרי ישנו ברייתא שהוא כן הלך אחרי ומדינה. הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים, ואחר כך בא בנו, תנקמה אומר מתנתו מתנה. רב שמעון בן מנסי אומר אין מתנתו מתנה, שאילו היה יודע שבנו קיים לא כתבן. זה הכל היה מבוסס על איזשהו ומדינה. ישנו ומדינה שלולי זה הוא לא היה כותב את זה. ואמר רב נחמן, הלכה רב שמעון בן מנסי שמכוח ומדינה אנחנו מבטלים מכך. אז למה פה אני לא אומר אומדנה שלא על דעת זה, היא נכנסה לעסקה הזאת. אומרת הגמרא, שאני אתם דניחה לה דטייפוק על הקלה דכתבינו נעלה לאנו נכסים. פה זה מצב אחר. האישה, כולם שומעים כמה הוא אוהב אותה, כתב לה את כל הכסף שלו. היא רוצה, יש לה איזשהו אינטרס, שבהיא מה, כולם ידעו שהבעל שלה, הוא נתן לה את הכל. אז פה האומדנה לא כל כך פשוטה. הרי...
רגע, לא הבנתי את התירוץ הזה בדיוק. לא הבנתי. כן, נו, אז יש לה איזה עניין שהיא תקבל ירושה גדולה, שהבעלה אוהב אותה מאוד.
אז מה זה בעל? אז בעל שלה
שיוצא תקרחת מכאן ומכאן. לא מבין את זה.
אז אנחנו אומרים באמת, כשהרב נחמן אומר תקרא כתובתה, זה בגלל שאם היא תתפרסם ככה, אז זה דבר שמאוד חשוב לה.
היא ידעה שהיא הולכת להפסיד, למרות זאת, כביכול, היא הלכה עם זה כדי שיפול המידו.
אני לא מבין את התירוץ הזה, אז מה אם זה חשוב?
מה אתה רוצה למה?
מה אנחנו רוצים להבין מה מבינה?
כן, אבל זה לא מבטל את הכתובה, מה זה קשור?
תשמע, יש... זה לא עניין שמבטא כתובה, השאלה היא האם זה ביטל את השיבוד של הכתובה. כמה היא מעוניינת בקרקע הזה, הוא כותב לה, אני נותן לך את הנכסים האלו. עכשיו, כשהוא כותב לה את זה, כל נכסה אני מעביר לך. אנחנו אומרים מצד אחד, בסוף כשיבוא בעל חוב ויתרוף אותם, היא מעדיפה מבחינה ממונית, שזה לא יכול, לא מעוניין במתנה. אבל יש צד אחר, יש צד שהיא רוצה שכולם ידעו שהוא באמת נתן לה את כל הנכסים, שבאמת היה מצב שהוא קנה לה את הכל.
אני הבנתי את העניין, אבל אני לא מבין את זה, לא מבין את זה מבחינת הסברה, כאילו. אני הבנתי מה כתוב, אני לא מבין.
יותר ממה שכתוב, זה כבר יהיה נתנאל, זה לא יהיה רבין ורבש. אתה רוצה אני אומר לך נתנאל. אני חושב שפה אולי יש עמקות מאוד מאוד חשובה, בהבנה של אישה. ואליו היא נושאת את נפשו. הדבר הכי חשוב לאישה זה למצוא חן בעיני בעלה. אין דבר יותר חשוב. הרב קניבסקי כתב מכתב שלם על זה. כן, וזה באמת יסודי.
זה החזוניש, זה לא, זה החזוניש, כן.
שבעצם כל מה שהיא עושה, וזה למה שכשהוא אומר לה מילה לא טובה, זה כל כך פוגע. כי כל החיים שלה היא סך הכל רוצה, אז אתה תשאל אותה, רגע, אם היה חשוב לך שאני באמת אשמח, אז למה לא עשית א' ב' ג' ד'? אז א', אם תשאל שאתה לא תקבל תשובה, אתה תקבל בכי. אבל יש איזה תירוצים אם נחשוב על זה, יש תשובות. או כי לא ידעתי כמה זה חשוב לך, או כי באותו רגע התפשק לי ככה ולא חשבתי שתשים לב ולא חשבתי שתדע אבל תחתור לעומק ליבה, מה הדבר שהכי חשוב לה? למצוא חן בעיני בעלה. אז זה לא רק תשומים, זה שהיא הדבר הכי חשובה לו.
זה רביצי, כזו מלולים לאינטרנט.
כשהוא כותב, כשמתפרסם הדבר שהוא אוהב אותה יותר מכל דבר אחר, נתן את כל הנכסים, זהו, היא קנתה את עולמה. אין דבר יותר מזה.
אז ממילא היא מוסרת את כל כולה על ה... בוא נגיד, לנכסים האלה, כאילו היא
ברמה... העניין הוא לא הנכסים.
כן, לא,
העניין הוא זה הממד.
זה הדבר החשוב ביותר. מבחינת עומדן הדעת שלה, הדבר החשוב לה ביותר זה בעצם שה...
למה אישה הולכת עם טבעת אירוסין?
זה פשט.
זה מה שנראה פשט, כן.
זה פשט מה שאתה אומרת, היית צריך להגיד את זה מההתחלה, זה פשט.
ככה נראה לי. למה אישה הולכת עם טבעת נישואין?
מה היא הולכת עם טבעת?
למה? כי כתוב כבר בראשונים, שמדרך האוהבים, שהם הולכים עם משהו שמפרסם את האהבה. אז זה כבר כתוב, אני חושב שרבן יונה כותב את זה באיזשהו מקום. לא, אז הוא אוהב לתת לה משהו והיא אוהבת לענוד משהו שמראה את הקשר ביניהם. אני חושב שזה רבן יונה, אולי על משלי. אני חושב, ככה זכור לי. חזרה, הוא אומר
תפשיטים כסמלים
שמו יש, אבל טוב הזדמנות אחרת, הלאה. אומרת הגמרא, אז פה אין לנו קושייה אם רב נחמן פסק שההלכה היא שתקרא כתובתה והיא קרחת מכאן ומכאן, אין לנו קושייה על זה למה הוא לא הולך אחרי אומדנה, כי יש צד שהאומדנה הזה שזה מה שהיא הייתה רוצה. חזרה לגמרא, זנן אתם, אנחנו עדיין ישנו את השאלה של רבה, מה יהיה בבריא? אומרת הגמרא, תנן אתם, יש לנו משנה, המשנה שציטטנו בהתחלת הסוגיה, המשנה מפאה, הכותב נכסיו לבניו, הוא כותב לילדים, לכל אחד הוא נותן לו בניין בתל אביב, ואז לאשתו, וכתב לאשתו קרקע כלשהו, ולא הוא אומר, את מקבלת את הצריף, את הקרקע מתחת לשטיח. והיא יושבת שם, ואוי ואי, אוי ואי, אוי ואי, הוא כל כך עולה, איבדה כתובתה. משום דכתב לה קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. אז עכשיו הגמרא חוקרת, מה הולך פה? הוא כתב לקרקע כלשהו, היא איבדה את הכתובה, הוא היה חייב לה 2 מיליון, הוא כותב לצריף, אנחנו אומרים איבדה כתובתה, מה היה?
אז זה בדיוק הפוך מהסברה שם עד עכשיו. נכון?
שהוא?
שאם הוא ידע לה כזה קרקע עלובה, אז ודאי שהיא לא מחלה על כתובתה.
או, אז מה הולך? אז אומרת הגמרא, אמרה ומזכה להן על ידה. מדובר פה שלא, הוא רוצה לתת לכל אחד מהילדים את הקרקע, והוא אומר, אוי, אני צריך מטפחת לעשות איתכם קניין חליפין. אז היא אומרת, הנה, הנה, הנה המטפחת, בוא תעשה עם זה. אז היא הושיטה לו את המטפחת, היא הייתה שותפה בקניין לקחת את הנכסים שלו, לעקור ממנו, לתת לילדים, וכבר לא יישארו נכסים שהיא...
מה עשתה?
הוא שוכב במיטה שכיב מרע. הוא אומר, אני רוצה לתת לילד הזה את הבניין ההוא, לילד את הבניין ההוא. הוא לא אומר, לא. אבל הוא אומר, כדי לעשות את מעשה הקניין אני צריך מטפחת. אני צריך משהו לתת להם. אשתו מעבירה לו את המטפחת. אנחנו אומרים, רגע, את היית שותפה במעשה הקניין שלקחת את האדמות שמהם הייתם רואה לגבות את הכתובה. את לא אמרת משהו, לא רק לא אמרת משהו, עשית פעולה שעזרה לבעלך להקנות את הקרקע לכולם חוץ. יפה. אז את מחלת? כן, איבדת את הכתובה, מחלת, קיבלת על עצמך.
הוא קנה לה את, להם את כל הנכסים שלו
חוץ מקרקע כלשהו, הוא השאיר לה רציף קטן
משמע שהיא גם אכלה על... טוב, כן
אז אנחנו רואים, היא קיבלה על עצמה
טוב אבל יכול להיות שהוא נתן לזה היא חשבה טוב, יגיע טובים, הוא ייתן לי גם משהו
קיבלה
בקימה בסוף לא נשאר כלום, מה אתה יכול להגיד לזה?
בואו ניתן לגמרא לדבר, נראה עוד מעט אם עדיין יש לו שאלה, נראה בואו נראה אמר רב, במזכה להן על ידה. אז רב אומר לנו, היא עוזרת לו לעשות את הקניין איתה. ושמואל אמר, במחלק לפניה והיא שותקת. שמואל אמר, לא צריך שהיא תעשה פעולה, עצם זה שהיא שם, והיא רואה שהוא כותב, אני נותן לזה כך, לזה כך, לזה כך, ולך רציף, ואחרי שהוא כותב לה, לך רציף, היא שותקת. הוא נותן לה משהו כלשהו, הוא נותן לה חלקה קטנה, ככה כלשהו. הוא אומר לה, מה שמתחת לשטיח את מקבלת. השטיח בכניסה לבית, זה הקרקע שלך. כל השאר, לבן הזה זה, לבן הזה זה, לבן הזה זה. אז רב אומר, היא צריכה לעשות פעולה שמוכיחה שהיא מחלה. שמואל אומר, ואנחנו יודעים רב ושמואל הלכה כשמואל ממונות, שמואל אומר, לא, עצם זה שהיא עומדת שם, שומעת שזה מה שהולך לקרוא, שותקת, מחלה. רבי יוסי בר חנינא אמר, ואומר לה, צלי קרקע זה זו בכתובתך. גם אם היא לא הייתה שם, גם אם היא לא מחלה, גם אם היא לא ראתה שהוא נותן לך משהו אחר, הוא רק אמר לה, שמי, אני חייב לך מיליון, האדמה שמתחת לשטיח יהיה שלך בכתובה, ולכי לשלום, אני הולך לשלום.
והיא שותקת.
והיא שותקת. אז הוא מלגלג עליה בפניה, נותן לה קרקע כלשהו, סברה וקיבלה, היא הסכימה. מה, למה לא אמרת? מה זה? מה החוצפה הזו? מה, אתה חייב לי? מה איתך? לא אמרת? אז מחלת, מה? למה לא דיברת? איפה היית?
אז איפה זה נכנס, באמת? תגיד שהיא לא רצתה להרוג אותי, תגיד עכשיו, לא יודע מה, תגיד ש... תגיד,
היא לא רצה
להתווכח,
היא
רצה להתקף
לב, אז אני לא רוצה
את
זה, אז
שהוא
ילך
לה...
אולי
מגיע
לו ההתקף לב.
אתה אומר שחזל לא
חזיקו עם
זה.
חזל לא, תראו, יש דין שכשבן אדם חולה, וצריך לומר איתו את הוידוי, מוצאים את אנשים לא לשבור את הלב שלו. כל לא לשבור את הלב שלו, יש כלל. אנחנו ביהדות, מתי אנחנו אומרים שיש טענה משוגע? כשהוא מזיק לעצמו, לא כשהוא מזיק לאחרים. אתם יודעים, במשפט היום יש טענה שבן אדם אומר temporary insanity, היה לי שיגעון זמני, אישפיות זמנית, כן? ביהדות אין כזה דבר, מתי זה אישפיות כשאתה מזיק לעצמך? כשאתה מזיק לאחרים אתה רשע. הנה, מה זה? אז מה, היא אומרת, הוא היה חולה, חולה חולה, מה הוא נותן לה? היא סך הכל בסוף עלולה למות מרעב, זה לא משחק. בימי חז"ל, אנשים היו רעבים לפת לחם כפשוטו.
אז מגיע לו התקף.
כן? מה? אומרת הגמרא, אז כל השיטות פה, והיא מה? תלך עם רב, שהיא עשתה פעולה. תלך עם שמואל שעצם זה שהיא הייתה נוכחת ושתקה. תלך עם רב יוסי ברבי חנינה שהיא שמע מזה, לא צריכה להיות במעמד הקניין עצמו, עצם זה שכשהיא שמע היא לא מחתה. והימה ומקטולי ומקולי כתובה שנוי כאן. בעצם הדין הזה שהיא יכולה לאבד את כל הכתובה על קרקע כלשהו, זה מקולי כתובה כללית חז"ל החמירו לטובת האישה. פה יש לנו איזשהו קולה שנגד האישה. אוקיי, עכשיו אומר בגמרא צנן, אנחנו מצטטים המשך המשנה שם, כל זה היה תנא קמא. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה אף על פי שלא כתב לה, איבדה כתובתה. אם הוא רק אומר לה, הוא לא כתב את זה בשטר, הוא רק אומר לה, את מקבלת את האדמה הקטנה הזו, כבר איבדה את שאר כתובה. מכלל, תנא קמא סבר, כתיבה וקבלה ביי. אנחנו מבינים, אם רבי יוסי החולק, הוא זה שאומר שמספיק באמירה, אז מה תנא קמא סובר? תנא קמא אומר, המחילה שלה זה כשהיא רואה את זה כתובה בשטר ולא מוחה.
זה שואמר, רבי אלמה, לא משנה.
וכי תן מקולה רבי יוסי, אתה תאמר לי, לא, 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 רבי יוסי מגדיר תנא קמא. כל המשנה זה שיטת רבי יוסי, בעצם זה רק במצב של...
שיוקים תקיז לתנא קמא.
כן. של... זה כולל מצב של אמירה, והתניא, אמר רבי יהודה, אם מתי? אמר רב יהודה, אם מתי שהייתה שם וקיבלה עליה, אבל הייתה שם ולא קיבלה עליה, או קיבלה עליה ולא הייתה שם, לא איבדה כתובתה. אז רב יהודה מגדיר לנו שמתי היא מוכלת, או דווקא כשהיא גם הייתה וגם קיבלה עליה. אז אומרת הגמרא, תיובתא דכולו תיובתא. פה אנחנו רואים הגדרה שהיא שונה מכולם. רבי יהודה בא לפרש את תנא קמא, מתי כשהוא כתב לקרקע כלשהו איבדה כתובתה. הוא אומר כשהייתה קבלה, מה? כשהיא הייתה נוכחת, כן? רבי יהודה אומר כשהיא הייתה שם וקיבלה עליה והיא הסכימה. מתי איבדה כתובתה? כשהייתה קבלה, היא הייתה שם בשעה שחילק והיא קיבלה. אז אני אומר, בן אדם חזקה, אדם לא עומד ורואה שנותנים את מה ששלו בפניו ושותק. אוקיי. עכשיו, יש פה רשב"ם מעניין. הרשב"ם אומר של אי מתי שרבי יהודה, גם בברייתא הוא להגדיר את חכמים. יש תוספות שחולק על הרשב"ם הזה. תוספות אומר אולי לא. אנחנו רואים שרבי יהודה במשנה כשהוא אומר אי מתי הוא מגדיר את הנקמה. פה זה גם בברייתא. עכשיו, בואו נקרא שנייה את הרשב"ם, וחיתם הכול הרבי יוסי והשמיעינן רישת בכתיבת קרקע כלשהו לחוד איבדה כתובתה, והשמיעינן נמי בסייף בדין קיבלה אף פי שלא כתב לה איבדה כתובתה. דאו הוא הבאי משום דבכתיבה לחוד מיירי רישה יצטרך לצטרוצה מה שתרצו. אוקיי, אז אנחנו יוצאים עם ההגדרה של רבי יהודה, מתי היא מוכלת? היא מוכלת כשהיה גם כתיבה, גם נוכחת וגם קיבלה עליה. כן? רק שנייה. אוקיי, אז אנחנו פה בעצם הוכחנו נגד כל השיטות פה, ואיפה אנחנו עומדים? או שנייה נעשה סדר. אנחנו שאלנו אם בן אדם כשהוא היה בריא, או האם גם כשהוא בריא הוא יכול להקנות הלאה. בואו נתקדם, אנחנו נראה שהשאלה הזו עכשיו תחזור על עצמה גם כן. אמר לי רבה לרב נחמן, הרב השמואל הרב יוסי ברבי חנינה, מר מי סביר עלי, איך אתה סובר? אמר לי שאני אומר, כיוון שעשה שותף בין הבנים, איבדה כתובתה. איתמר נמי, אמר רבי יוסף בר מניומי, אמר נחמן, כיוון שעשה שותף בין הבנים, איבדה כתובתה. הוא כתב לקרקע, אז זה מכילה. אני לא צריך את כל מה שאמרנו קודם. אני... עצם זה שהוא כתב לה בין הבנים, זה כבר היא מחלה ואיבדה כתובתה. אני צריך או שהיא קיבלה לה או כתיבה. הוא פוסק בעצם כרבי יוסי. כן? יש פה עריכות ברשב"ם, הוא מצא מכתב מרש"י בתשובת רש"י, עכשיו נחמן הולך כמו שמואל רבו, שמדובר מחלק בפניה והיא שותקת. בסדר, אנחנו נמשיך בשיטה של הרשב"ם. אז הוא אומר, ברגע שהסכימה, או קיבלה עליה או כתב, אחד מהשניים. ביי רבה, וזה למה שבעצם הבאנו את הסוגיה הזו מפאה, כי רבה בסוף הסוגיה פה שואלת אותה שאלה שהוא שאל על הסוגיה הקודמת. שימו לב, בסוגיה הקודמת לא היה לנו תשובה לשאלה של רבה. מקודם כשאמרנו שכשהוא אומר אני נותן את כל הנכסים, אז לא ידענו אם זה דווקא שכיב מרע או גם כשהוא בריא, לא יצאנו עם אחר. עכשיו כשישנו את הדין הזה בפאה, שבן אדם כותב לאשתו קרקע בין הבנים, אז היא מוכלת את כתובתה, שוב רבא שואל, האם הדין הזה הוא דווקא בשכיב מרע או גם בבריא? ביי רבא, בבריא איך? מאמרינם בשכיב מרע עוד ידע דלת לי וכמח לה, האם זה דווקא בשכיב מרע יודעת זהו, אין עוד נכסים, הוא הולך למות. אז היא מוכלת, כי היא יודעת שהיא לא תקבל את הכתובה. או אבל בבריא סברה הדרקני, אולי כשהבן אדם בריא והיא רואה שהוא מחלק את כל הנכסים ככה, היא אומרת, נו, הוא ירוויח עוד כסף, יביא עוד קרקע, ישלם לי את הכתובה. אז אולי בבריא זה לא נחשב שהיא מחלה, או דיל מהשת מיד לי, תיקו. או אולי עצם זה שהיא רואה עכשיו שהוא מחלק את כל הנכסים ולא נשאר לו כלום לתת לה את הכתובה, והיא שותקת, זה נחשב שהיא מחלה. אומרת הגמרא, תיקו.